הסוף. אני מאחל לכל אחת ואחת ולמשפחותיכם שיהיה רק טוב, שיהיו בשורות טובות, ושנזכה להוסיף בטוב ולראות במהרה בגאולה על הצד הטוב ביותר. התבקשתי לעיין בספר זכריה, אני ורוכב על החמור. זה הכותרת של השיעור. אז אנחנו קודם כל דברי הקדמה. התקופה שלנו היא תקופה מרתקת. לא הייתה כדוגמתה כבר 2000 שנה. אבל צריך לומר מיד בפה מלא שהתקופה שלנו היא תקופה מאתגרת, היא תקופה מורכבת, היא תקופה לא כל כך פשוטה. בלשון של החכמים זה נקרא אור וחושך משמשים בערבוביה. אם יש רק אור, אז אני יודע להתנהל. אם יש רק חושך, גם שם אני יודע להתנהל. אבל אם באותו זמן יש גם אור וחושך, אז אני לגמרי מסונבר, אני לגמרי מבולבל. תרגום למה שאמרתי. בגלל שאנחנו חיים בתקופה מורכבת מאוד, הרבה מאוד אנשים מתקשים להכיל מורכבות. אז אני לא מבין, תשע באב או יום עצמאות? והתשובה תהיה גם וגם. זאת אומרת, ביום עצמאות אתה מתבקש להיות מודע לכל האור, ולא לקבל אותו כמובן מאליו. אבל לא בגלל שיש יום עצמאות, אתה צריך להיות שיכור. יש גם תשעה באב. ולצערנו, הרשימה על מה יש לבכות היא רשימה ארוכה מדי, גם בפרט וגם בכלל. אזהרה חמורה, שלא תגידו שלא אמרתי. יש אנשים שאצלהם כל השנה תשעה באב. איך אתה מזהה אותם? יש להם פרצוף של תשעה באב. הם לא מסוגלים לחייך. זה בעיה קשה, במיוחד אצל הדתיים. הוא כל כך דוס שהוא מפסיק לחייך. בעיה קשה. הוא הפך את כל השנה לתשעה באב. אבל יחד עם זאת, צריך לדעת להתמודד. אור וחושך, יום עצמאות, תשעה באב. ולכן צריך פרופורציות. ולכן צריך מבט כולל. אמרו שזה השתלמות של מורות, אני לא יודע, אבל נגיד על הצד שהמורים הגדולים לא נבהלים מהשאלות הקשות של התלמידים. כי השאלות הקשות של התלמידים הם נועדו כדי לגדל את המורים. אבל צריך להגיד את האמת, שהמורים הקטנים, סוגריים ויש טונות, הם נבלים מהשאלות הקשות, הנוגבות של התלמידים. אפשר גם להגיד אותו דבר בכיוון אחר. מה התפקיד של ההורים? טוב, לגדל ילדים, נו מה, בסדר, לגדל ילדים. ומה התפקיד של הילדים? לגדל הורים. לגדל הורים, לגדל הורים. ולכן אנחנו מבקשים להסביר שבדור שלנו צריך ללמוד הרבה תורה. ומתוך מבט כולל, מעמיק, דרך התנ"ך ודרך רבותינו במהלך כל הדורות, אז אנחנו יכולים למצוא ולדלות יסודות שיעזרו לנו. במקום להגיד חכמים, תגיד ווייז. נכון, נכון מאוד. וווייז זה בשביל לדעת את התחנה הסופית, או כדי לדעת את הדרך. נו, ווייז זה לא GPS. יש GPS ויש ווייז. ווייז זה יותר משוכלל. יש גם את המטרה הסופית, ויש גם את הדרכים איך להתמודד איתם. ולכן ככל שאדם לומד תורה בצורה נכונה, אז הוא לומד כלים איך להתייחס מול המציאות המורכבת שהקדוש ברוך הוא מזמן לו. כמובן, לא נעשה את הדברים פשוטים מדי. יש גם כאבים בדרך. ויש גם סיבוכים בדרך. שלא נרמה את עצמנו, חס ושלום, שהחיים הם בהכרח פשוטים. אצל אנשים שיקורים, העולם דומה למישור. כך החכמים אומרים בגמרא. לאדם השיקור, החיים נראים מישור. לא בגלל החרוז, אלא בגלל הרעיון. אבל מה זה קשור לעני ורוכב על החמור? אז לאט לאט. גמרתי את ההקדמה, אני אוסיף משפט אחד, ואנחנו עוברים לחלק הראשון. התנ"ך לא נכתב כדי לדעת מה שהיה לפני 2500 שנה. התנ"ך הוא לא נכתב כדי שנדע מה היה פעם. כאילו טריוויה, טריוויה. מה היה פעם? חכמים אמרו, נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה. אז התנ"ך זה בשבילנו היום, תשע"ט. אני ורוכב על החמור, זה בשבילנו היום. כל פרק בתנ"ך זה בשבילנו היום. במישור המעשי, במישור המידותי, במישור השכלי-רוחני. חמש יחידות תנ"ך בגרות. לא משהו. תשאיר את זה לרשימה בתשעה באב. תורה צריך ללמוד לשמה. לא בשביל המבחן, ולא בשביל הציון, ולא בשביל ההישגים. זה השתלמות גננות. ולא בשביל הגמולים. לא לומדים תנ"ך לגמולים. אם יש גם גמול על הדרך, סבבה, למה לא? אנחנו לא נגיד. אבל אנחנו לא באים בשביל הגמול. עכשיו, הנושא שלנו. סעיף חדש, הרקע והתקופה. כל פעם שלומדים ספר בתנ"ך, וזה לא משנה איזה, חייבים לתת רקע, וחייבים להכיר את התקופה. התקופה קוראים לה ימי שיבת ציון. מה החידוש הגדול של התקופה הזאת? אם היה לנו רק חומש שמות, בלי זכריה, אם היה לנו רק חומש שמות, אז מה היינו חושבים? היינו חושבים שכמו שהגאולה הראשונה היא הייתה בדרך ניסית, עם התערבות אלוהית גלויה דרך המכות. אז זה אומר שתמיד הגאולה תיראה כמו בחומש שמות. אבל הרי זה לא נכון. תביא הוכחה. כי בתנ"ך, כמו שיש חומש שמות, יש שבע ספרים שעוסקים בימי שיבת ציון. בואו נפרט אותם. חגי, זכריה, מלאכי. עזרא, נחמיה, דניאל, אסתר. וואי, וואי, וואי. שבע ספרים בשביל תקופה שהיא נגיד 100, 150 שנה. אני חוזר. חגי, זכריה, מלאכי. עזרא, נחמיה. דניאל, אסתר. אז מיד אנחנו שואלים, אבל למה על תקופה של 100-150 שנה יש כל כך הרבה ספרים בתנ"ך? תשובה, כי אור וחושר משמשים בערבוביה. זה מסובך ימי שיבת ציון. אז הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו הדרכה. פירוש שני יותר עמוק. הגאולה השלישית, סוגריים, שלנו היום, לפחות בתחילתה, היא תהיה דומה לימי שיבת ציון. ולכן, ככל שאתה לומד על ימי שיבת ציון, התקופה, האתגרים, אתה מבין יותר טוב את הגאולה שלנו היום. זאת אומרת, אם אני מסביר את עצמי נכון, הגאולה שלנו היום, היא תהיה מורכבת משני שלבים. בשלב הראשון, ימי שיבת ציון. זה יהיה מאוד מאוד דומה. בסוף זה יהיה כמו פסח, הראינו נפלאות כמסתך מארץ מצרים. בסוף יהיו ניסים גלויים וכו. אבל בהתחלה זה יהיה כמו שיבת ציון. ולכן צריך ללמוד הרבה את התקופה של שיבת ציון. בתקופה של שיבת ציון יש בצורה מאוד פשטנית ארבע תחנות מרכזיות. תחנה ראשונה, הצהרת כורש. מה זאת אומרת? מלך גוי נותן רשות ליהודים לעלות לארץ ישראל. שאלה קשה, נוקבת. למה היהודים לא באו לארץ אחרי הצהרת בלפור? למה היהודים נשארו בגולה ולא הבינו את המשמעות הרוחנית של הצהרת בלפור? תשובה, כי הם לא למדו כורש. הם לא למדו עזרא פרק א'. אני מתנצל על מה שאני אומר להגיד, אבל היהודים בגולה לא למדו תנ"ך. ואני לא בטוח שהיהודים בארץ ישראל תמיד לומדים תנ"ך. אז כשלא לומדים תנ"ך, והגאולה מתחכמת מול העיניים שלך, אתה עלול לפספס. זאת אומרת, כורש ומלך גוי, ודרכו הקדוש ברוך הוא מביא ישועה לעמו. אז היהודים ששומעים את כורש, מתבקשים להבין שהשם מדבר דרכו. אזהרה חמורה, שלא תגידו שאני לא אמרתי. לעולם לעולם כורש לא אמר שהוא מדבר בשם אלוהים. כורש היו לו כל מיני שיקולים פוליטיים, מדיניים, צבאיים, כלכליים. אבל התנ"ך, ריבונו של עולם, מלך מלכי המלכים, מבקש דרך כורש ללמד את היהודים שהתקופה של הגלות הסתיימה, 70 שנה נגמרו, עכשיו הגיע הזמן לחזור הביתה. דוגמה מקבילה. תגיד הרב מיכאל, טרמפ, מי הוא? יש אומרים, נשיא ארצות הברית. הקדוש ברוך הוא תופס טרמפ עליו. הוא רוכב. כלומר, אני לאט לאט נכנס לנושא. הקדוש ברוך הוא רוכב דרך המנהיגים, יהודים או גויים, כדי להקים את מלכות ישראל מחדש. האמת היא שממזמן היהודים היו צריכים להכריז את ירושלים בירת מדינת ישראל. הם לא היו צריכים שמלך גוי יזרז אותם. אבל מה לעשות? שהיהודים נדון לכף זכות. יש לנו 2000 שנות גלות. אז יש לנו תפיסות גלותיות. דוגמה מקבילה, מה נעשה נגד הטרור? מה נעשה נגד הטרור? אין מה לעשות, ככה זה. בור טיפש שם הארץ. כלומר, תחילת שיבת ציון, השם רוכב על המציאות. אתן לכם דוגמה מקבילה לתקופה שלנו. זו שאלה מאוד מכשילה. רוב היהודים נכשלים בבחינה. מי הקים את המדינה? אז אם אתה שואל פלמח וחו, אנחנו. ומה עם ריבונו של עולם? יום שישי הדתיים עסוקים במקלחת, בצ'ונט, אנחנו נכריז את המדינה. כלומר, בתפיסה החילונית, יש רק בני אדם. אין אלוהים. ואם יש אלוהים, אז הוא תקוע אי שם בשמיים. או לסירוגין. אני דתי בלב. זה, אתה יכול לזרוק לפח. להשתחרר מתפיסות חילוניות, זו עבודה מאוד גדולה. ולצערי, מכיוון שיש לנו 2000 שנות גלות, אז התפיסות החילוניות, השליליות, כי יש מלא תפיסות חילוניות חיוביות, אבל התפיסות החילוניות השליליות חלחלו. אז חלק אומר, אנחנו. בצד השני, מי הקים את המדינה? השטן. הלו, דברי כפירה. זאת אומרת, שמי שלא אומר הלל ביום עצמאות, הוא לא מבין שהקדוש ברוך הוא מחזיר את עמו לישראל. ומי שלא אומר הלל ביום עצמאות, מעבר לעובדה שהוא כפוי טובה, הוא לא מבין את המשמעות העמוקה של הצהרת כורש. כי אם הקדוש ברוך הוא יכול להיעזר ממלך גוי, אז קל וחומר שהוא יכול להיעזר מיהודים. זה קל וחומר פשוט. אז אם מלך גוי הוא זה שמבשר את הבשורה שנגמרה הגלות וצריך לחזור הביתה, אז פשוט היום. ואז הגיעה טרגדיה נוראית. אחרי עזרא פרק א', הצהרת כורש, יש עזרא פרק ב'. עזרא פרק ב' זה רשימת העולים החדשים שהגיעו לארץ ישראל. וכשאתה עובר על הרשימה, אז אתה רואה שיש בסך הכל 42,000. אני לא מסוגל להגיד לכם כמה זה באחוזים. אני רק אגיד לכם, הרוב נשאר בגולה. אני מתנצל על מה שאני אומר להגיד. הרוב שנשאר בגולה, הם היו חילונים או דתיים? תגיד שניהם, שתי התשובות נכונות. זאת אומרת, שרוב היהודים נשארו בגולה ולא הבינו את המשמעות האלוהית של הצהרת כורש. אני אגיד לכם את זה בשפה רבנית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז למה פעם הוא נקרא אלוהים ופעם הוא נקרא שם הוויה? תשובה, אלוהים זה בגמטריה הטבע. כלומר, מי שלוקח חסות על עולם הטבע, יותר עמוק. ואיך הקדוש ברוך הוא לוקח חסות על עולם הטבע? דרך חוקים וחוקתיות ומחזוריות. עוד יותר עמוק, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בטבע היא נעלמת, היא נסתרת. אתה יכול להיות איש מדען, מאוד בקי ומאוד גדול, להכיר את כל החוקים של הטבע, ואתה לא בהכרח תהיה אדם מאמין, כי הקדוש ברוך הוא מסתיר את נוכחותו בטבע. הבחנה עוד יותר עמוקה, אלוהים, כלומר, בטבע, לא השאיר לנו מקום כדי לעבוד. הערב אנחנו נלך לישון, מחר בבוקר השמש יזרח. כאילו אומר הקדוש ברוך הוא, בשביל הניהול של הטבע, אני לא צריך אותך. אני מסתדר יפה מאוד בלעדיך. פירוש יותר עמוק, אני מעדיף שתהיה פנוי בשביל דברים אחרים. אז תשאיר לי את הניהול של הטבע, ואני מבקש ממך שאתה תהיה פנוי לדברים אחרים. איזה דברים אחרים? כמו שהקדוש ברוך הוא מתגלה בטבע, הוא מתגלה בהיסטוריה האנושית. היסטוריה האנושית זה נקרא י' כבבקה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא כתוב אשר ברא את השמיים ואת הארץ. לא. כי הקדוש ברוך הוא שמתגלה בהיסטוריה האנושית, שם יש לנו מקום. שם יש לנו תפקיד. ואז אני מתנצל, כי אני הולך להגיד דברים קשים. יציאת מצרים, סיפור הצלחה או כישלון? תלוי מי שואלים. אם אתה שואל אותי, כישלון. כי 20% יצאו, ו-80% נשארו שם. זאת אומרת, חמישית. ובימי שיבת ציון, קל וחומר. זאת אומרת, אם כאשר התהליך של הגאולה היה גלוי עם ניסים ונפלאות, היהודים התקשו לעזוב את הגולה ולהתחבר למהלך, אז קל וחומר בימי כורש שיהיה להם עוד יותר קשה. אלא אם כן, הם יהיו בימי עיון תנ"ך, ואז הם ילמדו כמו שצריך. אבל כנראה שלא היה כל כך. ואז בספר עזרא, 42,000 עולים חדשים, שלכולם יש בעיות מכאן ועוד עוד החדשה, ולראשונה בתולדות עם ישראל יש פיצול בין היהדות שבגולה לבין היהדות שבארץ ישראל, עד עצם היום הזה. ומי עולה לארץ ישראל? מי שאין לו מה להפסיד. זה לא השתנה בהרבה. עכשיו, תחנה נוספת. פרק ד' של ספר עזרא. חוץ מחוסר היכולת לראות את יד השם בהצהרת כורש, וחוץ מחוסר היכולת לעלות לארץ ישראל, יש גם קושי שלישי. הערבים, מה עושים עם הערבים? אז בספר עזרא, בפרק ד', אם יש לכם תנ"ך, אתם יכולים לפתוח, לא קוראים להם הערבים, אלא קוראים להם צרי יהודה ובנימין. ומי נותן להם את השם הזה? ריבונו של עולם. אולי נעשה שיחות קרבה? אולי נעשה שיחות קרבה? אולי תקרא את האדם בשמו? צרי יהודה ובנימין. וצרי יהודה ובנימין הם מאוד חכמים. יש טעות נפוצה אצל היהודים ואצל הישראלים בפרט. הם חושבים שהאויבים של עם ישראל הם מטופשים. זו יהירות והתנסות. האויבים של עם ישראל הם אף פעם לא מטופשים. וכדאי שתתחיל להתייחס מאוד ברצינות לכל מה שהם אומרים. ותקשיב למה שהם אומרים. לא לפרשנות שאתה נותן למה שהם אומרים. אל תכניס להם מילים בפה. תקשיב בשפה שלהם את מה שהם אומרים. ואני אגיד לכם טריק. לא מה שהם אומרים לאומות העולם באנגלית. מה שהם אומרים בינם לבין עצמם לעם שלהם. אז מה אומרים צרי יהודה ובנימין? עזרא פרק ד', אולי נבנה איתכם בית המקדש. אולי נעשה שותפות. והמתנחלים, הקיצונים, המשיחיסטים, הרי זה תמיד בגלל המתנחלים, חייבים למצוא אשמים. אז המתנחלים הקיצוניים, המשיחיסטים, שקוראים להם זרובבל בן שאלתיאל, הנציג המדיני של היישוב היהודי בארץ ישראל, ויהושע כהן גדול, ההנהגה הרוחנית, המדינית והרוחנית, אומרים בעברית פשוטה של הרחוב, לך תחפש את החברים שלך. איך אומרים את זה בלשון של התנ"ך? לא לכם ולנו לבנות את בית המקדש. אז מה התגובה? האם יכול להיות, זה מקרה דמיוני, האם יכול להיות שעם יד אחד אני אגיד לך שלום, ועם היד השנייה יש לי אקדח? אתה מכיר את התמונה על הדשא של הבית הלבן? התבוננת פעם על התמונה? שכולם התלהבו שהגיע עידן חדש למזרח התיכון, אנחנו נבנה מזרח תיכון חדש. התבוננת פעם על התמונה? או לסירוגין, למדת עזרא פרק ד'? זה לא במיקוד. זה לא במיקוד. זאת אומרת שאם היית לומד עזרא פרק ד', אז היית יודע שכשהיהודים אמרו לא, הם הזמינו לעצמם אנטיפאדה. אז העיתונאים של אז אמרו, אבל זה בגללכם, זה בגללכם, כי אתם עקשנים, אתם מתנחלים קיצונים, אתם לא נותנים סיכוי לשלום. אם הייתם נותנים, אז אולי הם היו מגיבים בצורה אחרת. למה אתם כאלה עקשנים? תשובה, קראת פרק ד', פסוק א'? הכותב המקראי, ריבונו של עולם, הכותב המקראי, איך הוא קורא להם? צערי יהודה ובנימין. אז הם, מה הם יודעים, האויבים? האויבים יודעים שאפשר לחסל מדינת ישראל בשני דרכים. חבל שהיום לא יודעים את זה כולם. דרך ראשונה זה נקרא פיו-פיו, אנטיפאדה. ומה הדרך השנייה? עושים שלום, עושים שלום. עושים שלום. רק ששחררת ששלום זה אחד של השמות של הקדוש ברוך הוא. ואתה עדיין חי באשליות של ישראלי דמיוני כוזב, שאפשר לעשות שלום בלי ריבונו של עולם? מי לימד אותך את השטות הזאת? שטות כחול לבן, made in Israel. שטות, תמחוק את זה. שלום זה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא. לכן לא אומרים שלום בשירותים. וכתוב בספרים, שאם אתה נמצא בקרבה של גויים, ואתה חושש מהתגובה שלהם, אז תקדים שלום, תשכין את השכינה, זה משבית את המקטרגים. זה שם של הקדוש ברוך הוא. אז היהודים, שידעו היטב, שאפשר לחסל את הישות הישראלית שמתרקמת, או בדרך מלחמה, או בדרך שלום, לא נפלו בפח ואמרו מראש, עד כאן אנחנו לא משתפים אתכם. אם תסתכלו בעזרא פרק ד', אתם תראו שצרי יהודה ניסו כל התקופה של כורש. כן, אבל הם לא הצליחו. ומתי הם כן הצליחו? בתקופה של אחשוורוש. לכן בפסוק א' ו' ז' יש לך כתב שטנה חתום בידו של אחשוורוש. כלומר, אתה לומד עזרא ד', אתה צריך להכניס את מגילת אסתר, כי מגילת אסתר משתלבת בתוך עזרא פרק ד'. ואז, בתקופתו של אחשוורוש, היהודים נהנו מן הסעודה של אותו רשע. 18,000 פקידים בכירים, וכתוצאה מזה, יש ספר לבן, ויש הקפאת בנייה, וכל קשר עם המציאות העכשווית אינו מקרה בהחלט.
מי האויב הכי גדול של עם ישראל? עם ישראל עצמו. ואל תאשים את הערבים. קח אחריות. צא מהבועה שלך כל הזמן, הערבים, 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 הערבים. כמו שהשם רוכב על קורש, אז הוא רוכב על הערבים. וכשהם יגמרו את תפקידם, ההמשך ברור. ולכן, מגילת אסתר, זו טרגדיה שנייה. טרגדיה הראשונה, היהודים לא עלו לארץ ישראל בעקבות הצהרת קורש. טרגדיה השנייה, היהודים נשארו בגולה, למרות נס הצלה של פורים. כי מה המסקנה של פורים? לחזור הביתה. למי שמבין את המשמעות. כל זה, זה כדי להסביר חגי, זכריה ומלאכי. כן, זה הרקע. אני בסעיף שנקרא רקע. אם אתה לא מבין את הרקע של התקופה, אתה לא יכול להבין. אני ורוכב על החמור זה פרק ת'. אתה לא יכול להיכנס מיד לפרק ת' אם אתה לא מבין את הרקע של התקופה. היהודים שבאו לארץ ישראל היו מלאי בעיות. ועזרא, המנהיג הרוחני, ידע טוב מאוד עם מי יש לו עסק. עזרא עלה לארץ ישראל בפרק ו'. אז מיד אנחנו שואלים, אבל למה הוא לא עלה בפרק א' ב'? למה הוא לא הצטרף עם הרשימה של העולים? בדרך אגב, בפרק ב', מרדכי היהודי מוזכר שם, מרדכי הבלשן. אז למה עזרא לא עלה? שאלה הזאת נשאלה על ידי החכמים בגמרא במסכת מגילה. והחכמים אומרים כי הוא רצה ללמוד תורה מברוך בן נריה. נו, אז שברוך בן נריה גם הוא יעלה לארץ ישראל. ברוך בן נריה הוא תלמיד חכם מבוגר מאוד. הוא לא יסבול את התלאות של הדרך. אז עזרא מתעכב בעלייה שלו, לומד תורה מברוך בן נריה, אחרי שברוך בן נריה נפטר, הוא עולה לארץ ישראל. אז אני שואל, מה זה משנה ללמוד תורה מברוך בן נריה? מה זה כל כך חשוב? בגלל זה צריך להתעכב ולא להצטרף? תשובה, הכופרים והאפיקורסים למיניהם ולדורותיהם אמרו על ירמיהו, נביא זעם, נביא זעם. הם רק שכחו שכל תורת הגאולה של עזרא היא באה מבית מדרשו של ברוך בן נריה. וברוך בן נריה, תורת הגאולה שלו, ממי הוא למד? מירמיהו הנביא. כלומר, מכיוון שעזרא ידע שלבוא לארץ ישראל צריך משנה רוחנית סדורה, ומכיוון שהאתגרים החברתיים, הרוחניים, הם יהיו גדולים, אז הוא חייב ללמוד הרבה הרבה מרבותיו. והוא חייב להתחבר אל הצינור ברוך בן נריה, ירמיהו הנביא. בדרך אגב, אחרי תשע באב, שבע דנחמת, שבע הפטרות של הנביא ישעיהו. ובראש השנה, כלומר גולת הכותרת של שבע דנחמת, הבן יקיר לי אפרים, נחמה של ירמיהו. כלומר, אם לימדו אותך עד עכשיו שירמיהו הוא נביא זעם, בור טיפש שם הארץ. מזמן לא אמרתי. אז עליך לזכור שגולת הכותרת של שבע דנחמת, זה הנחמה של ירמיהו הנביא, הבן יקיר לאפרים. ומכיוון שזו פרק כל כך חשוב, אז חכמים אמרו, זה מתאים לראש השנה. זה אתה חייב להיפגש בראש השנה. לכן, עזרא הסופר התעכב מלעלות לארץ ישראל, כי הוא רצה משנה רוחנית סדורה. הרב צבי יהודה לא מצולם לפניכם. יגיד באגרות בכמה מקומות, הרב קוק הוא עזרא של הדור שלנו. וואו, איזה הגדרה. זאת אומרת שכמו שהקדוש ברוך הוא זימן, מנהיג רוחני, בדרך אגב כהן, שלקח החיות על היישוב, מתוך ענווה, מתוך זהירות, הרב קוק אותו דבר. הוא לא אמר, מה אכפת לי? שמאלנים, כפרנים, מי צריך? הפיקרסים, מי צריך? לא. לא. הרב קוק עולר בדרכו של עזרא הסופר. ומתוך ענווה וזהירות, הוא לוקח אחריות על היישוב היהודי שמתחכם. הוא לא הקים לעצמו שכונה בשבילו ואנשי שלומנו, וישר שהתפוצצו בשכונה שלהם. לא. לא. ומכיוון שעזרא ידע טוב מאוד שהאתגרים הם קשים מאוד, אז הוא עמל שנים על גבי שנים כדי לחבר מחדש את עם ישראל אל התורה. בגמרא, במסכת בבא קמא, הוא תיקן 10 תקנות. וכל התקנות נועדו לחבר מחדש את עם ישראל אל התורה. פירוש שני יותר עמוק, תקנות זה לחבר את התורה ואת החיים. יש תורה, כלומר רצוי, ויש חיים, מצוי. אז צריך לתקן תקנות, כדי לגשר בין הרצוי לבין המצוי. ומה האתגר הכי קשה של עזרא? פרק ט', נישואי תערובת. אז הוא שמר את זה לסוף, כי הוא ידע שזו סוגיה נפיצה מאוד. אז צריך לבנות קודם כל ולעמול יסודות, ואז לגשת לתפוח הלוהט. ומי חי באותה תקופה של עזרא? חגי, זכריה ומלאכי. כלומר, אתה רואה בתנ"ך ספרים נפרדים, אז אתה חושב שכל אחד הוא חי בתקופה אחרת. לא, לא, לא. אני מבקש להסביר לכם שבימי שיבת ציון, כאשר היישוב היהודי מונהג על ידי עזרא, מי שחי באותה תקופה זה אחרוני הנביאים, חגי, זכריה ומלאכי. ולנו לשיעור חשוב זכריה. גמרנו רקע של התקופה. סעיף חדש, זה שיעור בנות, אז זה צריך להיות. סעיף חדש, מבנה של הספר זכריה. כי כמו שלומדים ספר, אז חייבים להכיר את התקופה. כשלומדים ספר, צריך גם להכיר את המבנה שלו. זאת השתלמות בתנ"ך. כדאי להיעזר משני ספרים שמאוד עוזרים. דעת מקרא, או הפירוש החדש של הרב שטיינזלץ. תיקר את זה, תיקר את זה, לא משנה. המבוא של דעת מקרא, הוא לאין ארוך יותר מפורט, אבל הוא גם יותר ארוך. הספר זכריה, באופן פשוט, מתחלק לשני חלקים. פרק א' עד ח', זה החלק הראשון. ושם יש מלא מראות. סתומים, נבואות סתומות, מראות. החלק השני, ט' י' ד'. ושם יש הרבה מאוד רמזים או דימויים שמדברים בצורה מאוד סתומה על הגאולה. תביא דוגמה של משל סתום. פרק ט', פסוק ט'. גילי מאוד בת ציון, אראי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושאו, אני ורוכב על החמור ולעיר בין האתונות. תת, תת. ואז עכשיו אנחנו נכנסים לנושא שלנו. אז זכריה, הספר שלו מתחלק לשני חלקים. הערה פרשנית. כל החכמים במהלך כל הדורות התלבטו מאוד איך לפרש את הפסוקים של זכריה. או המראות, או הרמזים והמשלים. האם הוא מדבר על התקופה שלו, כלומר ימי שיבת ציון, או האם הוא מדבר גם על הגאולה העתידית? אנחנו מבקשים להסביר שהוא מדבר גם וגם. מה חסר ליהודים בימי שיבת ציון? חוץ מן העובדה שיש יהודים שגרים בארץ ישראל ויש להם בית מקדש קטן, מה חסר להם? תשובה. כורש נתן עצמאות דתית. כלומר, אני מרשה לכם לחזור לארץ ישראל, כלומר לירושלים. ואני מרשה לכם לבנות בית המקדש. אבל מה אני לא מרשה לכם? אני לא מרשה לכם להקים מדינה. אני לא מרשה לכם לשקם את השלטון ואת המלכות. זה אני לא אתן לכם. על פי זה צריך מיד להסביר שאם הגאולה שלנו היא מאוד דומה לימי שיבת ציון, כמו שאמרתי, הגאולה שלנו זה מהלך בדיוק הפוך. כי בימי קורש אנחנו מתחילים מעצמאות דתית, בית המקדש. אבל חסר לנו מדינה ועצמאות פוליטית. ובגאולה שלנו הסדר הוא בדיוק הפוך. אנחנו חוזרים לארץ ישראל, אנחנו קודם כל מקימים את המדינה, ולאט לאט עד בבוא היום בעזרת השם ייבנה בית מקדשנו. אז כדאי לשים לב שהסדר הוא הפוך. גילי מאוד בת ציון, אראי בת ירושלים. הנה מה כתוב בפסוק, מלכך יבוא. כלומר, מה שחסר ליהודים בימי שיבת ציון, זה עצמאות מדינית, מלך, שלטון, ריבונות. זה יהיה לפי הפרשנים המבקשים להסביר שהוא מדבר לתקופתו. ולפי הפרשנים שמסבירים שאנחנו מדברים על הגאולה שלנו היום, יש לנו ברוך השם תודה לאל מדינה. לא, קודם כל יש לנו שיבת ציון. ומתוך זה יש לנו מדינה. אני מתנצל. ויש לנו גם כנסת, ברוך השם תודה לאל. אבל אתה יודע מה אין לנו? אין לנו מלך המשיח. אין לנו מלכות. כלומר, יש לנו ניצנים של מלכות. אבל אין לנו מלך המשיח. אז הפרק הזה מבקש לדבר אל הציפייה, אל בניין מלכות ישראל בארץ ישראל. כאשר אמור לעמוד בראשה מלך, יבוא לך צדיק ונושאו. כלומר, יש הבחנה מאוד חשובה בין ימות המשיח ומלך המשיח. מי שמדבר על זה זה הרמב״ם, גם בפרק חלק וגם במשנה תורה. הגבילו אותי בדף מקורות, אז אני לא יכול, אז אני חייב להשלים בעל פה. ימות המשיח, אנחנו כבר 150 שנה בתוך ימות המשיח. חזרה לארץ ישראל, קץ מגולה, פירות, 7 מיליון יהודים, וקבץ נדחי ישראל. ימות המשיח, אנחנו בתוך התהליך עמוק. ימות המשיח כבר התחילו לפני 150 שנה. צמח דוד עבדך. זה אנחנו עוד לא שם. אנחנו בדרך לשם. אבל אנחנו עוד לא שם. כדאי להסביר. שתי עקרונות מאוד מאוד חשובים. היהודים, סוגריים, האזויים, שלא לומדים הרבה תורה, הם חושבים משיח, אוקוס פוקוס, המשיח, 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 המשיח. אבל מה לעשות שהרמב״ם בשם רבותינו, הוא לא אמר כך. הרמב״ם אמר הפוך, עולם כמנהגו נוהג. מה זאת אומרת עונה כמנהגו נוהג? חולי, בריאות, פרנסה, אפילו מלחמות. עולם כמנהגו נוהג. נו, אז מה החידוש? המלך המשיח עתיד לעמוד ולחדש. כלומר, משיח זה מלשון מלך שמשכו אותו. אז בקיץ אומרים משיח. אבל אתה מתבקש להבין, הוא לא שייך לסנדרין, הוא לא כהן גדול, הוא לא חייב להיות נביא, מלך, מלך, ריבונות, שלטון. בעברית של היום זה נקרא הדתה, הדתה. אתם הדתיים משתלטים, חונקים לנו את הנשמה, לא נותנים לנו לחיות באופן חופשי. כי בראש של הישראלי הממוצע, אם הוא יתחבר אל ריבונות של עולם, אז הוא יפסיד את החיים. זה או תורה או חיים, או אלוהים או לאדם. כלומר, הכופר הממוצע, הוא כל הזמן חי בתודעה של מאבקי כוח. אלוהים האדם, אלוהים האדם, תורה חיים, תורה חיים. אם אני בוחר תורה, אז אני לא חי. וכל המגמה של מלך המשיח זה בדיוק הפוך. זה להקים ממלכה שהיא תהיה מעצמה, ובתוכה יש מלך צדיק שמנהל את הממלכה. זה לא או האדם או אלוהים. זה לא או התורה או החיים. אני קופץ לסוף של הפסוק. אני ורוכב על החמור. כלומר, מלך המשיח, מבחינתו הוא אני. מצולם לפניכם במקורות. הוא ענב, הוא צדיק, הוא לא אף על עצמו, הוא לא מחזיק מעצמו. הוא אני, בעיני עצמו. אבל הוא רוכב על החמור, כלומר, הוא רוכב על המציאות החומרית. הוא משתמש במציאות החומרית כדי לבנות מלכות השם. הוא לא מדכא את הכוחות, הוא לא משועבד אל החומר, אלא הוא רוכב על החמור. מה ההבדל בין רוכב ומשועבד? האפר של רוכב זה מונהג. מלך המשיח הוא רוכב על החמור. אבל הוא לא מונהג על ידי החמור. הרוכב, הוא קובע את הכיוון, הוא קובע את הדרך, הוא קובע את המגמה. והוא משתמש בחמור כדי ללכת אל היעד. אבל הוא קובע את היעד, הוא לא נותן לחמור להשתלט עליו. אז הפסוק הזה מדבר. או על המלכות החסרה בימי זכריה, או על המלכות העתידית שצריכה להופיע בישראל. אם תסתכלו בדף מקורות, למעלה גמרא ברכות. הרואה חמור בחלום יצפה לישוע. הנה חכמים אומרים. זאת אומרת, הנוצרים הארורים, או לסירוגים, היהודים שיש להם תפיסות נוצריות, הם יגידו שצריך לפרוש מן החומר, צריך להיבדל מן החומר, חומר ניץ, איכס, נחס, מוקצה. והיהודים שיש להם תפיסות נוצריות, הם מקדשים את הפרישות. וזכריה אומר בדיוק הפוך. אני רוכב על החמור. אל זלזל בחמור. אבל אל תשתעבד. כלומר, העולם הזה הוא לא זיפט. הוא לא נרס. העולם הזה הוא פרי עמלו של הקדוש ברוך הוא. הרמח"ל מסילת ישרים בהקדמה מביא בשם חז"ל, העולם הזה דומה לפרוזדור. איך להבין את הממרה הזה? אם יש לך תפיסה פרושית, הכוונה נוצרית, עולם הזה, עולם הזה, זה לא שם כלום. הכי חשוב זה עולם הבא, עולם האמת, עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא. עולם הזה, נחס אחד גדול. אבל אם אתה למדת זכריה, ואת המשל אני ורוכב על החמור, אז אתה מבין שמה שאתה יכול לעשות בעולם הזה, לעולם לא תוכל לעשות בעולם הבא. אז אל תישאר דתי בלב. קח אחריות ותעבוד קשה כדי לבנות את העולם הזה. כי העולם הזה הוא פרוזדור של העולם הבא. האור של העולם הבא צריך להקרין על העולם הזה. שאלה מכשילה. מי צריך את מי? אלוהים צריך את האדם או האדם צריך את אלוהים? נו, ברור שניהם. מה חשבת? מה לא היית בשיעורים של טוביאנו פעם? האדם צריך את אלוהים. נו, זה ברור. מה זה חידוש? אתם לא צריכים אותי בשביל זה. נו, ברור שהאדם צריך את אלוהים. אדם צריך את אלוהים בזמן מצוקה או בזמן ברכה? נו, גם וגם. מה זה פשוט? מה? כל הזמן, כל הזמן. שיוויתי השם לנגדי תמיד. מודה אני לפניך. כל רגע. 5 דקות? לא. אני מודה לך מאוד. נלחצתי. עד מתי זה השיעור באמת? עד 50, סבבה, מעולה. אז אני חוזר. אם אתה מבין את המשל העמוק של אני ורוכב על החמור, אלוהים צריך את האדם. כי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות, הוא לא יכול בלי האדם. והקדוש ברוך הוא מאמין כל יום מחדש באדם. לכן הוא נותן לו חיים. והוא מצפה ממנו. לא שישב בחיבוק ידיים ויחכי שהמשיח ייפול מן השמיים. כי משיח לא מחכים. משיח מביאים. איך אתה מביא? על ידי עמל, על ידי עבודה. על ידי חיוך לשכנה, על ידי מילה טובה, על ידי פעולה חיובית. תבנה את העולם, קח אחריות על בניין העולם. אני ורוכב על החמור. אל תחכה שיעשו לך את העבודה. אנשים שואלים, מה לעשות, מה לעשות? הלו, יש כל כך הרבה מה לעשות. כל אחד במקום שלו, כל אחד בדרכים שלו, כל אחד עם היכולות שלו, יש כל כך הרבה מה לעשות. תן חיוך, תן מילה טובה. זה שווה זהב, יותר מכל הכסף. תפרגן, תגיד מילה טובה. אמא, תודה רבה, אוכל היה מדהים. תגיד מילה טובה, תפרגן, תשאל את עצמך כל יום, כמה פעמים פרגנת? וזה אף פעם לא מספיק. הילדים בכיתה, נותנים להם ממתקים וזה, זה גם נכון, ככה כתוב ברמב״ם. אבל יש גם שיטה נוספת. דודו, נהניתי ממך כל כך היום בשיעור. הפתק הזה יהיה במקרר, הוא יישאר חודש ימים. מושיקו, היה מצוין היום. אני יודע שקשה לך להתפלל, אבל היה מעולה. תפרגן, תגיד מילה טובה, תוסיף אור. יש כל כך הרבה מה לעשות. אל תחפש פתרונות קסם. אני מתנצל כי זה קצת כפרני מה שאני הולך להגיד. ימי לימוד תנ"ך זה מצוין, אבל זה לא החיים האמיתיים. בסדר? זה אגיתי נמוך כי אחר כך יסלקו אותי. זה לא החיים האמיתיים. החיים האמיתיים זה ביום יום, בקטן. לכן אני ורוכב על החמור, פירוש ראשון זה דימוי למלך המשיח. פירוש שני יותר עמוק. אתה, כדי להביא את המשיח, אתה צריך להיות אני רוכב על החמור. אני פירושו של דבר, אל תעוף על עצמך. זה סכנה של דתיים. שהם חושבים שהם יודעים את כל האמת. או זה סכנה של אנשים חכמים. אני אגיד לך מה שטוב בשבילך, שאני אצא בשבילך. הוא תמיד יודע יותר טוב מהשני מה שטוב עבורו. הלו, תן אמון, תשחר, תן מחב. כמו אלה בכותל שדוחפים לך. או בגדים, או צדקה, או לא משנה. מחנה משותף בין עזרת נשים ועזרת גברים זה שכולם דוחפים. תן מחב, תשחרר, תן אמון. תסמוך על האדם שהוא יודע מה שהכי טוב בשבילו. אם הוא מבקש עזרה, תענה. אבל אם הוא לא מבקש ממך, אל תדחוף. הסכנה של הדתיים זה שהם דוחפים. הסכנה של החילונים זה שהם בכלל לא מתערבים. מזל שהם חיים ביחד. אחד ילמד מהשני. אז אני חוזר, אני ורוכב על החמור, זאת נבואה לפי הפירוש הראשון על דמותו של מלך המשיח, לפי הפירוש השני, איך מביאים את מלך המשיח. פירוש שלישי, יגיד הרב קוק, מצולם לפניכם. זה נקרא אגרות הראייה. לא נקרא בפנים מקוצר זמן. החמור הוא יצור מאוד מיוחד. למה? כי הוא שונה מהגמל והוא שונה מהחזיר. אין לו שום סימני כשרות. החזיר או הגמל, לסירוגים, יש להם לפחות סימן אחד. החמור אין לו כלום. אבל, מביא הרב קוק, בשם תיקוני הזוהר, שהדור שהמשיח יבוא, הוא יהיה דומה לחמור. איך יכול להיות שהדור יהיה דומה לחמור? תשובה. טוב מבפנים, רע מבחוץ. כלומר, אתה רואה פושטק. אתה רואה חילוני, שמאלני, חרדי, דתי לאומי. אז כלפי חוץ, לא משהו. כל אחד בגלל סיבה אחרת. בדור של עקבתא דמשיחא, אתה לא צריך להיות שבוי רק על מה שאתה רואה עם העיניים. תזכור את סוד החמור. בפנים יש לו קדושה תמונה. מאיפה אנחנו יודעים שלחמור יש קדושה תמונה? כי מקיימים מצווה, פדיון, פטר, חמור. כלומר, הבכור של החמור יש לו קדושה, ולכן אסור להשתמש בו, וצריך לבדוק. אבל איך יכול להיות שמהחמור יוצא בכור עם קדושה? אומר תיקוני הזוהר, כי זה משל לדורות לפני הופעתו של מלך המשיח, שהם טובים מבפנים ורעים מבחוץ. אז לפי הפירוש הזה, לא רק שהוא אני, אלא הוא אני ורוכב על החמור, אז אין כלום, אז הוא גם אני וגם חמור. כלפי חוץ. אבל בפנים יש לו אוצרות עצומים. לא ראיתי את זה כתוב במפרשים, נא לקבל בערבון מוגבל. אז למה אתה אומר אני? למה הדור הזה הוא אני? היזהרו מבני עניים, כי מהם תצא תורה. כלומר, הדור הזה לכאורה כלפי חוץ, הוא נראה עני, אבל יש לו כוחות גדולים תמונים. היזהרו מבני עניים, כי מהם תצא תורה. הבוקר סיפרו לי משהו יפה. האדמור מגור הנוכחי, בגור לומדים מלא גמרא. אז עילויים ומבריקים. אמר האדמור הנוכחי, אני מבקש למעט קצת בלימוד בעיון בגמרא, ולהעצים את לימוד הבקיאות בגמרא. למה? כי אני לא רוצה לגרום בעיה בשידוחים. אם אני אתפח רק את העיון, אז אני אתפח את המבריקים על חשבון היהודים הפשוטים. אז מה עם השידוחים? מה עם בנות ישראל? אז אומר האדמור מגור, אני מבקש למעט בעיון, להעצים את הבקיאות כדי לבנות מכנה משותף. היזהרו מבני עניים, מהם תצא תורה. עניים, יש לזה מיליארד פירושים. עניים בכסף, עניים בדעת. זה לא משנה. שכחתי, איך אומרים? אליטה רוחנית. אנחנו רוצים לבנות אליטה רוחנית. היזהרו מבני עניים, כי מהם תצא תורה. בדרך אגב, זה נושא אדיר, אני רק נוגע בקצרה. הרוצה להחכים, הרוצה להצפין, להשאיר, יצפין. למה? כי המפה של ארץ ישראל זה כנגד המקדש. המנורה היא בדרום. בדרום יש מדבר, יש בעיות קשות בתעסוקה. כן, אבל יש יראת שמיים טהורה, ויש מסורת, ויש מידות טובות. בצפון יש שפע כלכלי, 5 דקות מצוין מעולה. יש שפע כלכלי, אבל הוא מעביר את האדם על דעתו. בעברית פשוטה זה נקרא הצפונים, הצפונים שמחזיקים מעצמם. עכשיו הצפונים הם לא חייבים לגור בצפון. לא, הצפונים זה הגדרה במהות. ולכן אתה יכול לגור למשל במרכז של ארץ ישראל, אבל אתה צפוני. היזהרו מבני עניים, כי מהם תצא תורה. אז לפי הפירוש הזה, אני ורוכב על החמור, זה תמונת מצב של הדור. פירוש אחרון. מצולם לפניכם, הופכים את הדף. המהר"ל, כדרכו בקודש, מבקש להעמיק הרבה בענייני חמור. אברהם אבינו, בדרכו לעקדה, רוכב על החמור. משה רבנו, בדרכו למצרים חזרה, רוכב על החמור. משיח צדקנו, אני ורוכב על החמור. כלומר, בעקבתא דמשיחא, יהיה שפע חומרי אדיר. ואתה צריך ללמוד לחכוב על החמור, אבל לא להשתעבד. ההפך של החמור של אברהם אבינו בדרכו לעקדה, זה החמור של בלעם. ואני מבקש סליחה, זה חז"ל אומרים שהוא בא על אתונו. כלומר, הוא כל כך משועבד, לא רק על החומר, אלא אל התאוות המיניות שלו, שהוא מחפש גירוי עם האתון שלו. לי היה מאוד קשה להבין את הדרשה הזאת של חז"ל, עד שהגעתי לפרברי ירושלים, ואז התחלתי להסתכל ימינה שמאלה, ואז ראיתי שעד עצם היום הזה, החמור הוא כלי לתאוות מיניות ארורות. לא אצל היהודים. אז אני מבקש להסביר, לפי הפירוש האחרון, השפע החומרי הוא נדרש, הוא הכרחי, כדי להפוך את מדינת ישראל למעצמה. אל זלזל בו, אבל תיזהר, הוא יכול להיות לרועץ, הוא יכול להעביר אותך על דעתך. אני ורוכב על החמור, לא נשלט על ידו. יוצא, לפי הפירוש הרביעי הזה, שהיום יש לנו חמור, כלומר שפע חומרי. הצריך לגדל אנשים שהם יהיו בחינת אני, כלומר שלא מחזיקים מעצמם, או שמעצימים את הצד הרוחני. זאת אומרת, המשיח יבוא בדור שיש שפע חומרי שיכול להיות לרועץ, אבל עם ישראל יבין, כלומר כל אזרח יבין, שהוא צריך להיות בחינה אני רוכב על החמור. אני, זאת אומרת, אני בדעת, זה אף פעם לא מספיק. אני אף פעם לא הגעתי לכלל סיפוקי מבחינה רוחנית. מבחינה חומרית אני מסופק. כלומר, ההבדל בין חופשי בית המדרש ולא חופשי בית המדרש, ואני מבקש להסביר את עצמי. יש מלא אנשים שחופשים בפועל בית המדרש, אבל הם לא שייכים לכל, וגם הפוך, הבנתם? ההבדל הוא, האם אתה מסופק רוחנית או לא מסופק רוחנית? האם אתה בצמאון מתמיד, זה נקרא אני, ורוכב על החמור, או שאתה מסופק, ואז אתה בועט? מי ייתן שנזכה בדורות שלנו להוסיף בטוב, ומשיח צדקנו יבוא במהרה בימינו.
תודה רבה לרב. כמה הודעות. דבר ראשון, חלוקת ארוחת צהריים לנשים שהזמינו תתקיים בבניין האור קולי בקומה העליונה, בין השעות 1:50 עד 2:30. יש לכל שאר אנשים, יש חדרי אוכל ממוזגים גם כאן בקומה למטה וגם בבניין האור קולי. מוזמנות לשבת שם, קפה, שתייה. השיעור הבא יתחיל בשעה 2:30.